מרגע שהיא רואה מצוקה, היא פשוט לא יכולה להפנות את המבט, ובטח לא להתעלם וללכת משם. כך תמר קפלנסקי מסבירה את השבועות שאותם היא בילתה בחברת חברתה מיכל, בימים שבהם מיכל גססה מסרטן. וכך דרך אגב היא גם מסבירה את העבודה העיתונאית שלה, את התחקירים החשובים מאוד שהיא ערכה בנושאים חברתיים ופוליטיים כמו נושא ילדי תימן או בעניינם של מטרידים מיניים ואנסים, או את התחקיר הענק שהיא פרסמה על הנעשה בתאגיד השידור. אבל קפלנסקי היא לא רק עיתונאית, היא גם מוזיקאית, כלומר היא מלחינה ומבצעת, ומאוד מומלץ לחפש קליפים שלה ברשת, משום שהם לא פחות ממשובחים. והיא גם מתרגמת וסופרת, והיה עונג של ממש לשוחח איתה על ענייני גוף, ועל הקסם הזה שהגוף יודע לעשות, למשל כשאדם שלא היה שם קודם, מגיע לעולם, וגם על האופן שבו היא מקבילה את הדבר הזה לתופעה הרבה פחות נחמדה ומשמחת, שבו אדם עוזב את העולם. לצד השיחה שלנו שעסקה בחברתה מיכל, וגם במותו של אבא שלה, אמנון קפלנסקי, תמר קוראת קטעים מההספד למיכל, וגם מהרומן שלה על מקום המצאה שראה אור בשנת 2019.
כל הדבר הזה קרה במקרה, כי מיכל, חברת ילדות שלי, אין לי הרבה חברי ילדות, כי היא כזאת ילדת נדודים ועברתי ממקום למקום וזה, ומיכל הייתה תמיד משוקעת במקום שהיא נמצאת בו. כאילו אני הייתי תמיד נודדת והיא הייתה תמיד באותו מקום. ואני חושבת שהחזקנו את הקשר הזה בזכותה, זאת אומרת בזכות היכולת הזאת שלה להיות נוכחת ולהיות עקבית ולהיות כזה.
כי כשאת התחלת להיות ילדת נדודים, לא היה בטח וואטסאפים ואימיילים ו...
לא היה שום דבר, קודם כל גם לא גדלתי במקום שנולדתי בו, ולא נשארתי במקום שגדלתי בו, ואז הלכתי לגדול במקום אחר, כאילו נדעתי בין הארץ לצרפת, ואז חזרתי, כשחזרנו לארץ, לא חזרנו לרחובות. ומיכל תמיד הייתה ברחובות, ותמיד הייתה בשכונה גם, זאת אומרת, הם עברו אחרי זה דירה מהבניין, אבל הם עברו לרחוב סמוך, והיא אחרי זה לימדה ברחובות, היא התחתנה, זאת אומרת, היא חיה ברחובות. בערך את כל החיים שלה, והיא גם מתה ברחובות. את מדברת עם אנשים על המילה נפטר, מילה איומה ומחרידה. לא אומרת אותה.
לא, אני לא כל כך משתמשת בזה, נראה לי יותר.
ואז אנשים כאילו קצת מזועזעים כשאומרת מתה לפעמים.
אני חושבת שאני מרסנת את עצמי יותר כשאני כותבת.
אומרת נפטר?
או הלך לעולמו, או... אולי אפילו מצאתי את עצמי אומרת הלכה לעולמה, או...
לא יודעת, אני לא יודעת מה זה עולמה. העולם שלה היה פה, אני לא יודעת מה יש אחר כך. כן. בוא נראה, כן, אז היא מתה גם ברחובות. אבל היינו בקשר רחוק, פעם בכמה 200 שנה היינו נפגשות, ויש לה מין יכולת כזאת.
וזה מסוג החברויות האלה שכשעוברות 200 שנה, אז השיחה ממשיכה כאילו שהיא לא נפסקה?
מיכל הייתה כזאת, כשהיא מתה באו מלא אנשים, היא הייתה יועצת חינוכית, ואז באו מלא אנשים, והיא תמיד הייתה זאת שמייעצת להם, וזאת שיודעת, ובאים לשאול אותה וזה, אבל היחסים ביני לבינה היו תמיד אחרים, זאת אומרת, גם כי הייתי ילדה פרועה כזאת, והחזקתי את ההתפרעות הזאת, והיא הייתה ילדה יותר טובה ממני, ותמיד היה שם איזה משהו שכאילו, אני לא יודעת להגיד, היא דווקא הביאה לקשר בינינו הרבה פעמים שאלות, היא הייתה שאלה, היא הייתה כאילו, תמיד הייתה לי הרגשה שמדי פעם כשהיא שוקלת לברוח מהחיים של עצמה, אז היא באה אליי, ואז היא מסתכלת על איך זה האנשים שאין להם, אזיקים כאילו בתוך החיים שלהם, והיא הייתה חוזרת משם לחיים. במשך שנים, עד גיל 28 נלצרתי, ואני חושבת שאם, ואז נסעתי להודו פעם ראשונה, ואם היה מקום ביועזר כשחזרתי מהודו אחרי 4 חודשים, שהייתי ממשיכה למלצר עד ששאול מת, כי, כן. ואז סגרו את יועזר, כי כאילו לא הבנתי בכלל בשלב ההוא, איך אנשים חיים את החיים של הגדולים, וגם לעיתונות כאילו התגלגלתי בטעות, או מין במקרה, או מין התברר שאני עורכת, כאילו יודעת את הדבר הזה. כמו שיום אחד עודד וולקשן אמר לי, כשנגמר יועזר, לא ידעתי במה אני אעבוד בכלל, זאת אומרת, לא הבנתי איך, יש אנשים שיודעים, בעיתונות יש גם מלא כאלו, שהם היו כתב נוער במעריב לנוער, ואת כזה?
הארץ שלנו, מעריב לנוער במחנה,
בבקשה.
כל העיר, כותרת ראשית, וככה זה מתגלגל.
לא היה לי מין כזה, בגילאים האלה, 19, 20, לא הייתה לי צורה, אני במובן האריסטוטלי, בכלל הייתי פרה, כאילו לא, גלגלתי. ואז מהבחינה הזאת, אתה לא התחתנתי בגיל 20, וזה לא הלכתי ללמוד משהו ברור בשביל לדעת, עד היום אני לא בדיוק יודעת מה אני רוצה לעשות כשאני גדולה, או מה אני עושה הילדים, נגיד, זה באמת דבר שעשיתי אותו בידיעה שהוא יהיה כמו חוט. וזה נכון. ילדים זה דבר שמכריח אותך להיות נוכחת. ומיכל בא ממקום יותר אחוז ממני בדבר הזה, ואז ביחסים בינינו היא תמיד הייתה סקרנית. כאילו תמיד הרגשתי שהיא מסתכלת על ההתפרעות הזאת באיזה סוג של, גם בסוג של חשק, וגם כאילו היא מדדה את הדבר הזה, ואז היא חזרה אני אומרת עליה שהיא העדה היחידה כמעט לילדות שלי, היא החזיקה בשבילי את הקונטיניויטי היחיד בחיים שלי באמת.
אז את יחידה?
לא, אבל האחים שלי, יש לי אח אחד גדול בהרבה ממני, ואח אחד קטן בהרבה ממני.
כן, אז אין לך באמת בני שכבת הגיל שראו את הדברים בזמן אמת.
ידעתי שהיא חלתה, כי כשיצא הספר, נפגשנו, נתתי לה את הספר וזה, וסתם דיברנו, ישבנו ליד גורדון, שחיתי אז בגורדון איזה, נתתי לה את הספר ואכלנו אחת בוקר וזה, ואז היא אמרה משהו על זה שיש לה הפרעות בשדה הראייה, יש לה איזה מין כאב ראש, אולי אמרתי, טוב, תלכי לרופא. אמרה, הלכתי לרופא עיניים, והוא אמר לי ללכת מהר לנוירולוג.
כן.
ואמרתי, והלכת, אמרה, לא, מה, לא, לא, ואם הוא יגיד שיש לי גידול במוח, אמרתי, תראי, ראשית זה לא מאוד סביר, אבל אם הוא יגיד שיש לך גידול במוח, אז לפחות תדעי.
את כזאת, אגב? מה? כי אני מאוד מזדהה עם מה שמיכל אומרת פה.
עדיף לא לדעת?
לא חושבת שעדיף לא לדעת, ברור שמבחינה רציונלית לא. מבחינת ההרגשה, הרצון הזה להדחיק, טוב, לא אמרו לי את זה עכשיו.
אני לא טובה בהדחקה, ואני לא טובה, יש כזה מושג בפסיכולוגיה, שקוראים לו אי-סבילות, חוסר סבילות לעמימות.
כן.
לא טוב לעמימות. דברים שהם מתנודדים זה לא טוב לי. יכול להיות שהייתי מדחיינת את זה כי אני דחיינית, אבל כן, ידע זה כוח. קצת אחרי זה, היא לא הלכה לרופא. היא לא באה להשקה של הספר, כי כשהזמנתי אותה להשקה של הספר, בדיעבד, אני יודעת התאריך כי זה שנה אחרי שחליתי בעצמי, כאילו, היא נפלה בבית. נפלה בבית ופרקסה, וההשקה הייתה ב-10 באוקטובר, וכשהזמנתי אותה, היא אמרה לי, אני בביילינסון. קיצור, ואז גילו שיש לה שזיף במוח. עכשיו, כשהיא אמרה כאילו חיכו, יש איזה זמן כזה, שבועיים, עד שיודעים להגיד בדיוק מה זה, וכשהיא אמרה מה זה, היא אמרה, קוראים לזה GBM, ואני ידעתי מה זה.
ומאיפה את יודעת כאלה
ואני
דברים?
ואני יודעת את זה כי, תראי, בגדול אני יודעת טריוויה רפואית, במקרה הזה, זה היה לא הרבה אחרי שיבחנו את הבת של חברה נורא נורא טובה שלי עם אותו דבר. אז ידעתי מה זה, זה גידול מאוד 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 אלים, שהממוצע חיים מרגע האבחון הוא 9 חודשים עד שנה. אין לרפואה מה לעשות איתו.
ומזה שאת אומרת על בת של חברה, אז אני מניחה שזה גם קורה גם בגיל צעיר.
הקדשתי אז את הספר לבריאותה של עומר, כי היא הייתה חולה, ואז היא נסעה גם לטיפול ניסיוני בחול, וזה נראה היה כאילו יש לזה תקווה, ואז פתאום זה התהפך בחזרה וזה נגמר. וידעתי את זה לדעתי לפני שמיכל ידעה להגיד את זה בעצמה. ואז נסעתי אליה בפברואר, ישבנו במרפסת והיא אמרה לי, הרופאה אמרה לי שלא מחלימים מזה. למה היא התכוונה? אמרתי, מה את חושבת שהתכוונה? אז היא אמרה שאני אמות מזה. אז אמרתי, לא נכון.
בת כמה היא הייתה?
גדולה ממני בשנה. היא מתה בגיל 48 ו3 חודשים.
והיא הייתה כבר אם לילדים.
כן, שני ילדים, שאחד בדיוק השתחרר מהצבא, ואחת הייתה ביוד. אמרתי לה, תראי, זה למה שאני נזכרתי בזה, בהקשר של הנשאות. אמרתי לה, תשמעי, כאילו זה נכון. עכשיו לכולנו, מה אנחנו יודעות? לכולם יש משך. זה הדבר האחד שאנחנו יודעות, תהיה אני על החיים. לכולם יש משך. יכול להיות שאני ארד פה במעלית, ואני אחצה את האוטו, את הכביש לאוטו, ואז יעבור מישהו וידרוס אותי, ביי. יש כזה סיפור של אתגר קרת שפעם קראתי בעיתון ופתאום הוא היה אחרי זה באיזה ספר על מישהי שלא יודעת נדרסה או לא יודעת תאונת, אני לא זוכרת, הגיע לבית חולים ואז פתחו אותה וגילו שכל התוך שלה היה מלא גידולים והיא הייתה בכל מקרה מתה תוך כמה ימים. אז את מה את יודעת? אז אני יודעת שאני נשאית של גן שקוראים לו BRCA2 שעושה סוספטיביליטי מוגבר לחלות בסרטן השד. אבל אני לא יודעת שאין לי כרגע תאי הגליה במוח שלי לא מתחילים להתפרע, נכון?
את אמרת שידע זה כוח, אז ידע כזה מה, מאפשר לך להיות במעקב כל
כן.
הזמן? או...
כן, אז את עושה MRI מגיל 35 במקום ממוגרפיה, ואת כן, ומקשיבים יותר כשאת אומרת, כי נגיד מישהי שהיא לא נשאית, אני מכירה מישהי כזאת שחלתה בגיל 28, שהייתה צריכה ללכת שוב ושוב ושוב לשלושה רופאים שונים.
כדי לשכנע אותה שזה
להם,
באמת סרטן.
זה אולטרסאונד, יש משהו לא, 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 זה אולטרסאונד, זה שד פיברוציסטי, זה תמותי כאילו, את סתם בת 28, מה את אימי היסטרית? לא זו אבזו, אחרי שהיא כבר חלתה, וזה סרטן אגרסי, לא משנה, החלימה, תפוצצו, לא נתנו לה לעשות MRI אחרי זה לביקורות. עכשיו, ולי נותנים.
כן. אבל נגיד כשמגלים שזיף כזה במוח של מיכל, תראי, אין לה מה לעשות עם זה בעצם.
נכון, אבל אז אומרים לך, תראי, אפשר לעשות כל מיני דברים שאולי יעריכו את חייך. להגיד לך שאני יודעת לומר מה, כאילו נגיד שמאבחנים אותי מחר עם כזה, אני לא יודעת. יכול להיות שאני אגיד, אוקיי, אני רוצה את התשעה חודשים עד שנה הממוצעים האלה לעבור ככה. הרי בסוף אני אתפגר. מה אני יודעת על הרגע הזה שבו אומרים לך, אפשר אולי לנסות משהו? מסכימה? את הרי לא יודעת איך היא תשעת החודשים.
כנראה אי אפשר לדעת עד שלא נמצאים במקום הזה.
נכון.
אבל בפנטזיה שלי גם אני אומרת, זה מה שאתם נותנים לי, תשעה חודשים, אני שוכבת על חוף הים בלא יודעת מה, ותשכחו ממני.
אבל אני לא יודעת. תראי, יש משהו ברצון לחיות הזה, שהוא כל כך חזק, כל כך בכל תנאי. מה אני יודעת? אני לא בזה. אבל אמרתי לה, תראי, לכל אחד יש משך. אז אני לא יודעת, את יכול להיות שזה אומר שיש חצי שנה, ויכול להיות שזה אומר שיש שנתיים, ויכול להיות שזה אומר שיש שש שנים. כל מה שזה אומר, זה שיש לזה נקודת יציאה, והיא לא בלתי ידועה. כמו שאני יודעת להגיד על עצמי, שסביר להניח שכשאני אמות, אני לא אמות עם הציצים שהבאתי מהבית. זו סבירות, נכון? כי או שאני בסוף אלך על האופציה הזו של קריטה מפחיתת סיכון, או שהסיכויים... למות עם הפתמה שהבאתי מהבית ללא לטובתי. בסדר. זה נתון. את יודעת, מה יש לי? זה כמו להתווכח עם השמש. עבר זמן, והיינו מתכתבות כזה, והייתה באמצע נהייתה קורונה, ואני ידעתי כאילו לאן זה הולך. ועוד היא כתבה קצת בפייסבוק, ויצאה מהארון גם בפייסבוק עם זה שהיא חולה, ובסוף באיזה שלב היא הקליטה הודעות, ואז היא הייתה, גם נתנו לה שמן ריק סימפסון כזה, שבמקרה של GBM באמת זה...
רגע, אני רוצה לפתוח סוגריים קטנים ולשאול אותך, למה יש לך כל כך הרבה טריוויה רפואית בראש?
כי יש לי הרבה טריוויה בראש.
לא רק בתחום הרפואה, זאת אומרת, אני יכולה להתייעץ איתך גם בתחומי משפט, אדריכלות ו...
אדריכלות לא.
הנדסת בניין?
לא, אבל משפט כן. אני לומדת מהר הרבה חומר. אני בן אדם סקרן.
בואי נחזור רגע למיכל.
מיכל.
הגענו
מיכל
לשלב...
היה ברור שהיא תתחתן ותעשה ילדים מגיל מאוד צעיר. וגם זה ברור שהיא תהיה מורה. זאת אומרת, זה מה שהלכה ללמוד, והיא נעשתה מורה, ואז היא נעשתה מפקחת. ואז, זאת אומרת, היה משהו נורא סטרייטי, באמת. לפחות איך שהחיים שלה נראו ליד החיים שלי. זאת, אני הייתי בחיים שלי והיא הייתה בחיים שלה, והייתה מסביב מן כזה יהום הסוער, כי נהייתה קורונה וכל האחר הזה. כבר כשהלכתי לבקר אותה בפברואר, היא כבר הייתה, כבר צמח לה קצת השיער, והיא הייתה אחרי ניתוח, והיא הייתה עם הנגלקט שהותיר הניתוח. וכל מיני עניינים. היא הייתה באיזה טיפולים כזה, היא עשתה את כל מה שהציעו. ואז ככל שעבר הזמן, אז באיזה שלב כבר לא היה מה להציע כל כך לזה, ונתנו לה שמן ריק סימפסון, שזה כזה שמן קנאביס, בריכוז מאוד מאוד גבוה, שבמצבים מסוימים, אני מאוד בעד קנאביס רפואי, אבל ב-GBM אין מה לעשות עם זה, באמת. ואז בשלב מסוים בהודעות היא נשמעה כזאת מסתולה חלק מהזמן גם. ואז אני ידעתי לאן היא הולכת, ואז היא לא ענתה, ורז שהוא הבעל שלה לא ענה, ואני ידעתי למה הוא לא ענה. אני ידעתי, כי הוא לא מספיק לחשוב איך קוראים לו אפילו מרוב שהוא. ואז אמרתי, אני אבוא ואמרה, אני עייפה, ורז לא ענה, והתקשרתי לאח שלה, שלא דיברתי איתו מאז ה-80s ברחובות. הוא אמר לי, אני לא יודע מה איתה, הם לא עונים, לא נעים לי. עכשיו את יודעת, מישהו חולה או מישהו אחרי לידה, אנשים לא דופקים פשוט בדלת ונכנסים כי הם לא יודעים אם צריכים עזרה או איזה עזרה צריכים ומצפים ממך שתאמרי להם איזה עזרה צריכה, אבל את לא יודעת אפילו להגיד איזו עזרה צריכה, זה כמו אחרי לידה, זה כמו עם תינוק מאוד קטן, את לא זוכרת איפה הפוט שלך בערך ולא עשית קאקי כמו בן אדם חודשיים ואת לא ישנה כמו בן אדם חודשיים והפתמות שלך דולפות וכל הזמן משהו קורה, והזמן נספר בפרודות אחרות, ואת לא, ואני ידעתי. ואז התקשרתי, אני לא זוכרת אם אמרתי לה, תקשיבי, זה לא, יש לי בטח את ההודעות עוד פה, זה לא מעניין אותי, מחר אני באה, תודי בבקשה לבעל שלך גם שאני באה, אני באה וזהו, ומקסימום תגרשו אותי, ככה. אני לא יודעת להגיד למה זה היה ככה, אני חושבת שרציתי להספיק לראות אותה. כי אני ידעתי.
כן.
ידעתי. ואז היא הקליטה לי, אמרה לי, בואי, 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 בואי. ונסעתי לרחובות למחרת בבוקר ודפקתי בדלת, ואז באתי, ואז גיליתי שכבר חודשיים היא על הספה בבית. אבא ואימא ושני ילדים בוגרים, בלי אף אחד, בלי קופת חולים, בלי שבית חולים יגיד, אוקיי, אמרתם אין לכם מה לתרום יותר, אבל מה עושים? אתם לא רוצים להגיד לה אוספיס כי היא לא בשלב, אז תגידו ליווי בבית, אז תגידו משהו, אבל זה לא הגיוני שאישה 1.80 מטר, הייתה כזאת כמו עיקר רומני, הייתה כמו אבא שלה, הייתה גבוהה ממני, כאילו, תמיד. ויפה וחזקה וזה, שוכבת על הספה, זאת אומרת, הולכת ונעשית נחה. וכל מה שיש זה קפסולה סגורה, מתוחה מאוד, שאין יוצא ואין בא, כי הם אפילו לא יודעים מה הם רוצים, כאילו, ומה הם יכולים, ופשוט זנחו אותם. ביי, לכו הביתה. אף אחד לא אמר, אולי שווה לדבר עם צבר, אולי יש, תת, יש דברים כאלה. צבר זה דבר שאנשים לא יודעים שהוא קיים.
אני לא יודעת מה זה.
אוקיי, צבר זה שירות שמגיע לך מתוקף זה שאת משלם קופת חולים. שכשיש חולה נוטה למות, מגיע לו ליווי. זה אומר שבא עובדת סוציאלית הביתה, שבא רופא פליאטיבי הביתה, שבא אחות פליאטיבית או אח הביתה. את לא צריכה עכשיו להמשיך לרדוף אחרי קופת חולים וזה. מישהו שיעשה סדר באירוע הזה שקוראים לו הוספיס בית. ואם לא רוצים להגיד את המילה הוספיס, אז יש לזה עוד מילים. אבל אנשים לא יודעים בכלל שיש את השירות הזה. פתחתי את הדלת, וראיתי את רז, וראיתי את מיכל, וראיתי את הילדים, והתיישבתי לידה. עכשיו, זה, אני לא יודעת להסביר את הדבר הזה, כאילו, אני יודעת את זה כי זה קרה אחרי שילדתי, שהיה לי פוסט פרטום נורא נורא קשה, ואחרי זה במשך שנים הגמח שלי היה ללכת לאנשים עם תינוק ראשון, ולעשות להם דולה במתנה. ודולה זה אומר שאת באת לעבוד מה שצריך, רוצה עזרה בהנקה, נגיד זה טריוויה שאני יודעת, אני יכולה לתת עזרה. את רוצה שאני אחזיק שנייה את התינוק כי את צריכה לחרבן, אני אחזיק, את רוצה שאני אקפל, את לא צריכה להגיד לי מה את רוצה, גם אני רואה, אני עושה. כל מה שצריך זה לחצות את הרגע של המבוכה. יצאתי משם ב5, הרמתי טלפונים לכל מיני, כבר דיברתי עם צבר, אמרתי להם אפשר להגיד הוספיס.
אפשר להגיד הוספיס כי
לא הייתה, תחשבי גם שיש בן אדם חולה שמאבד את היכולות שלו מיום ליום, ויש בן אדם בריא שסועד אותו, תחשבי כמה צער יש וכמה לחץ יש וכמה מתח יש וכמה כעס יש בסיטואציה הזאת שאת עכשיו ציודית יותר ויותר, הכוחות שלך עוזלים והיכולות שלך עוזלות, ואת רוצה לחזור לעבוד רגע, ואת רוצה, ואת אפילו לא הספקת עוד לחשוב על המוות. סתם, פשוט באתי, והדבר שעשיתי שם, אני לא יודעת, ישבנו, עשיתי לה מסאז', כל צד שמאל שלה היה מאוד נוקשה, ועשיתי תה, אני לא זוכרת מה, ואז מחרת באתי, הבאתי סלמון, עשיתי סלמון, לא יודעת, פשוט נתקעתי להם בבית, נתקעתי, ואז שבוע אחרי זה באתי, נכנסה לאיזה, כאילו לשיקום, למסלול של שיקום, ולא של אוס... ובאו אנשים מבחוץ, והרמתי באותו יום עוד טלפון לחברות שלה, ואמרתי, תשלחו אוכל. הם שלחו, וידעתי גם, רז הוא מצרי, אנחנו מצרים, זה אנשים עם בעיות. אמרתי לו, עזוב אותך עכשיו, תשחרר שנייה. אנשים לא יודעים לקבל עזרה. קשה להם לקבל עזרה, ולא נעים להם לקבל עזרה.
אבל יש הרבה אנשים שמפחדים ממצבים כאלה, זאת אומרת,
אבל המצב הוא כבר כזה, תקשיבי, תחשבי שאם את שוכבת על הרצפה, עכשיו ומדממת, בסדר? אז לא נעים לך, נכון? ואת לא רוצה שאף אחד יראה אותך ככה, נכון? אבל בעצם, ונגיד שאת לא לבד בבית, אבל גם הם צריכים עזרה. וגם את, האמת, אם אפשר לא להיות על הרצפה מדממת, אלא לא לדמם ולהיות על הספה, אז
אני התכוונתי למי שאמור להושיט עזרה, יש אנשים שזה כל כך מפחיד אותם ומבהיל אותם, שהם פשוט עוברים לצד השני של הכביש ומתעלמים.
אני לא חושבת שזה ברמה הזאת, אני חושבת שהרבה פעמים במצבים כאלה, האנשים הקרובים לא יודעים. תראי, כשנולד לי אביתר, אני ידעתי להגיד קודם עוד שזה סוף החיים כפי שהכרתי אותם. באמת, עשיתי אותו, הייתי בת 32, בן אדם כאילו...
אבל לפי המיתוס זה אמור להיות סוף החיים שהכרת, וסוף סוף החיים הנהדרים.
זיפי, לא מאמינה בחיים נהדרים. באמת, אני אין לי כוח למיתולוגיות, אני פמיניסטית, פמינצית מזמן. זה סוף החיים, אבל לא, זה כמו הודו, את לא יכולה לדמיין את הדבר הזה של הגוף. הוא בוכה, תינוק, קודם כל, יני, יוצא לך בן אדם מתוך הגוף. מי שמספיק קשוב רגע, קשובה לעניין הזה, את מבינה עוד קודם שיש לך פאקינג הנושא השמיני בתוך הגוף, זה לא טבעי. זאת אומרת, את יודעת דברים על הגוף שלך, אבל את זה, את פתאום מבינה שכל בן אדם שיושב בבית קפה ליד...
יצא מהגוף של
היה
מישהי.
היה פעם כן. בגוף של מישהי. What the fuck? כאילו זה מטורף, זה מה רבו מעשיך, השם גלור, כאילו אוקיי. ואז הוא נולד, ואז את מפסיקה לישון, וכשהוא בוכה, את פתאום דולפת, I make milk, that's my super power. What? ופתאום את גם מבינה שפמיניזם זה כל הפוקו הזה והגוף, והאם יש גוף וכל הגוף. אורלי לובין פעם אמרה, כאילו אומרים, יש גוף, אין גוף, אין גוף. בוא ניבט לך בתחת ונראה אם אין גוף. כן? אני מאמינה בגוף. אבל שום דבר לא מלמד אותך פתאום את הגוף, כמו הרגע הזה שבו מהגוף שלך פאקינג יוצא בן אדם. ואז גם כשהוא בוכה, הגוף שלך עובד בזה. זה משהו מטורלל. עכשיו אמא שלי, היא באה הביתה, פתחתי את הדלת עם אביתר, והיא דיברה אליו, היא אמרה לו, אתה לידיים. כי בצרפת יש מין דבר כזה, שאמורה לשים את הילד והוא אמור לישון, והילדים לא תמיד קוראים את הספר, ונגיד הנקה לפי דרישה, זה לא דבר שהיה ב-70s בצרפת, וגם לא בארץ כמעט.
שאז נולדת?
אני ילדת 73, כן.
בצרפת?
בצרפת. אמא שלי הייתה באה לבקר מלא, עכשיו אני כאילו ארוסה על אמא שלי, אמא שלי, כל מה שאני, ההורים שלי נתנו לי, באמת, חמותי. המכונה לשעבר, חמותי לשעבר, המכונה סבתא צביה המלאכית, היא אמא של האקס שלי, הגיעה אלינו הביתה עם סיר כזה, יש בתימן דבר שקוראים לו הריס, הריש? לא זוכרת, זה חיטה, באשדוד קוראים לזה חיטה, חיטה מבושלת עם סמנה, שזו חימה מזוקקת של תימנים, שאוכלו, כאילו שמות על זה דבש, אני שמתי מייפל, וסמנה תמיד יש טיפה טעם של מייפל, כי יש בה טיפה, צל של חילבה, ויש לזה טיפה לריח של מייפל. זה אוכל זה מאוד מזין, זה אוכל שהיא באה, והיא הייתה כזה כמו ברקע. החזיקה לי שנייה את התינוק והלכתי להתקלח. על הידיים, לא עושים אותו רגע במיטה ואני פה. היא שתפה פתאום כלים. היא העבירה סמרטוט, עכשיו זה לא, מה בסך הכל כזאת? כאילו לא עושה עניין, חתכה סלט. זה לא נעים לי, הייתי נבוכה, לא היה לי לא נעים, מאוד אהבתי את חמותי תמיד. לא היה לי נעים שהיא תורחת ושהיא פה ושהיא, אבל בעצם הייתי כל כך לבד ואומללה. איפה אני ואיפה החיים שלי בכלל, ולא ישנתי שנה, לא זוכרת מה שמי. זה כמו שחוטפים אותך לכוכב חדש, אז כאילו היי. יותר משהייתי נבוכה מזה, הייתי נזקקת לזה. וזכרתי את זה. וזה מה שעשיתי אחר כך, באתי, ויש רגע כזה שבו את חוצה את המבוכה. עכשיו, נגיד בתימן, יש חוק שלא משאירים יולדת לבד. למה? כי את פאקינג רוצה למות אם את כל כך הרבה לבד עם תינוק שלא מדבר ואת לא יודעת למה הוא בוכה ואת לא יודעת מה הוא רוצה ואת לא זוכרת איך קוראים לך ואיפה הגוף שלך
והכל. אבל הם מתייחסים אותו דבר לאנשים במחלה סופנית שהם גם...
אני לא יודעת להגיד על זה משהו, אני יודעת להגיד נגיד שכשמישהו מת, יש לקהילה יש טובים, יש טוב ויש רע, אבל כשמישהו מת נגיד בשכונה של שי בבת ים בעמידר, אז היה ברור שיש בית המת. ואמא שלו הייתה ישר מכינה קרוסונים, וישר אוספים כיסאות, והולכים לזה, עוזרים, אין, מתגייסים, אחר כך כאילו נעים, לא נעים, מדברים, כי כשמישהו חולה, הוא צריך עזרה. ואת כאילו תעמדי שנייה, ואם את יכולה, לא כולם יכולים, אבל אני הבנתי שאני יכולה, והבנתי גם כשנכנסתי לבית של מיכל ורז, שזה דבר שאני יכולה, וזה רק פונקציה של מה שהם רוצים וצריכים ומאפשרים. ואחרי זה באתי כל שבוע, 12 שעות.
שזה הרבה יותר אינטנסיבי מכל הקשר שהייתם בו כל השנים בעצם מאז הילדות.
זה היה אחר לגמרי, זאת אומרת, כשהיינו ילדות, היינו, גרנו באותה קומה, הייתה גדולה ממני בשנה, ואני מכירה אותה מגיל כלום, זאת אומרת, אמא שלי עבדה תמיד, הייתה לי אמא עובדת כשזה היה לא באופנה, אז הייתי חוזרת בכיתה א', בדיעבד הבנתי שאמא שלי שילמה לאמא של מיכל, זה סכום שהוא כדי שאני אוכל שם ארוחות צהריים ואני אהיה שם עד שחוזרת מהעבודה. אז הייתי אוכלת שם ארוחות צהריים. והיינו שורצות אחת אצלי היה מותר לעשות בלגן בין 2-4 וגם בכלל היה מותר בלגן. אז היינו כן, היינו כל הזמן ביחד. וזה היה פשוט כמו הילדות. וכשבאתי לרחובות זה עוד פעם גם היה פשוט. אז את מכינה על האוכל ואת מקפלת כביסה. את לא מטריחה אותה בשאלה מה את צריכה, מה קורה. עכשיו, זה נכון שאנשים לא תמיד מבינים איך לקבל בכלל עזרה, כי הם כל כך בכאוס, שהם לא יודעים להגיד, אני צריך מישהו שיעשה. מה שהם צריכים זה שתגידי, אתה צריך מישהו שיעשה, לא אתה צריך, אני עושה.
את יודעת, אני חשבתי שזה לא קיים, הליווי הזה, כשיש לך דברים טריוויאליים וקטנים, אתה באה לרופאת משפחה עם, לא יודעת מה, כואב לך קצת הגרון, היא נותנת לך איזה מרשם, והיא לא עושה פולו-אפ. הייתי בטוחה שבדברים הרציניים...
כל מה שקשור לתחום הזה, אני תמיד אומרת על אורתופדים, הם כאילו יגידו לך, אם זה שבור בבית גושה, אוקיי. זה הם יודעים לעשות. אבל קרחצים... לא פריצת דיסק, לא זה, משהו לא, זה לא בתחום שלהם.
זה הבנתי, אבל...
אז נגיד
אבל...
שיש גידול במוח, הנה אבא שלי, אבא שלי היה לו סרטן ריאות. רופאים יודעים להתעסק בדבר הזה שלהם, אבל אם הבן אדם כפות, אז עכשיו יש לו איזה זמן. מה שאמרתי אז למיכל זה, השאלה היא לא כמה זמן, השאלה היא איך חיים את הזמן הזה. זו שאלה אקוטית בעיניי, וברפואה היא לא מקבלת הרבה מענה.
בגלל זה אני רוצה שתקראי מתוך ההספד שלך למיכל.
אני יודעת אפילו מה
את הפסקה הזאת, ברור.
אני רוצה להגיד לפני זה, היא נורא פחדה. ביום ראשון שבאתי וישבתי על הספה, ועשיתי לה מסאז' כזה, וישבתי זה, והיא אמרה לי, איך את, איזה כוח יש לך בידיים, כאילו אני טובה עם הגוף. לא יודעת, זה היה מין פשוט. היא הסכימה לי לחצות את הגבול, ואני חציתי את הגבול, וזה הכל. ודיברנו כבר על המוות ועל המילה הזאת הוספיס ועל מה זה אומר, והיא חשבה שהוספיס זה כאילו להיות זרוק באיזה, את יודעת, כמו איזה דיקנס כזה, משהו כזה, מזרונים מאופשים במקומות קפואים עם מלאכי מוות כאלו, במה יהיה עם הילדים, במה יהיה עם רז, זה הכל היה כבר ביום הראשון. וכל הדבר הזה לקח בול 7 שבועות, כאילו ההידרדרות הייתה מאוד מאוד מהירה, איכשהו מהרגע שבאתי גם, זה קרה, יש איזה שלב שזה נוסע, ועדיין כל שבוע היה משהו, כאילו שי הקליט לשיר, האקס שלי, ורונה קינן הקליטה לשיר, ודודו טסה הקליט לשיר, כל שבוע היה איזה דבר כזה, ונגיד כשרונה שלחה את השיר ובאתי, אז היא כבר הייתה מאוד בסוף, מיכל, אבל היא שרה, זאת אומרת היא הייתה במרפסת, והייתה רוח נעימה, ואני זוכרת שאמרתי לה עוד בהתחלה, היה לה בפייסבוק, היה לה מין כזה משפט, שלדעתי כתבה אותו אחרי שהיא חלתה וזה.
כשהרוח נושבת, העץ מהנהן.
כל יום הוא יום טוב. כשבא הרוח, העץ מהנהן. ומחלה קשה זה דבר שהוא מאוד טוב אני גופנית. אבל זה כמו צירים. בין הצירים לא כואב כלום. ולא מלמדות, לא מלמדות אותנו את זה מספיק טוב. עכשיו כואב, את בגל, תנשמי, זה גל. אחר כך יש הפסקה, ובא הרוח, והיא אמרה לי ביום הראשון, את אמרת לי, זה לא המשך. אמרתי לה, נכון, אני חושבת שזאת המשימה היא, שכשטוב, טוב. זהו, עכשיו אני אקריא...
מתוך ההספד.
מתוך ההספד, שכתבתי בבוקר של הלוויה, לא ידעתי בכלל אם אני אגיד, לא משנה, באמת. זאת אומרת, הקראתי את זה מעל, יש את הדבר הזה ביהדות שהגופה שוכבת, ואז מדברים מעל הראש שלה, כן? זה היה גם בהספד של אבא שלי, שוכב... שאמרתי איזה מזל שהוא שוכב פה, גם אבא שלי, ההספד של אבא שלי נפתח באבא שלי סנה לוויות, הוא לא היה בא ללוויות, הוא אומר שהוא כהן והוא לא יכול לבוא.
לא היה לו בתא הכפפות של האוטו כיפה למקרה שהוא יקלה ללוויה?
אבא שלי
ללוויה?
עם כיפה הגזמת, הוא היה חילוני שבחילונים להכריס.
אז הוא זה שבבית חברות היה שם מטפחת על הראש?
לא היה שם כלום, הוא לא היה שם, נראה לך שהוא שם, הוא דיסידנט, בחיים לא שם וגם לא מגיע לבית כברות. הוא לא בא להלוויה של אחותו, ישב בבית. וראה סרטונים של חתולים שהוא הפיץ בג'ימל, הוא לא בא, אבא שלי היה לא מסוגל להיות בלוויות, אז להלוויה של עצמו הוא בא, אמרתי אבל טוב שהוא מת, כי אם הוא היה ער, הוא היה מת ממבוכה, וגם היה אומר שצריך וינטילטור. כל ההספד הזה, או רוב ההספד הזה, הוא בגוף שני, יחידה, אז כאילו כן, אז יני, אני מדברת למיכל, אבל קצת אידיוטי, אבל בסדר, ככה זה. אני רוצה להגיד משהו על התודעה שלך, על התודעה הגאה והנוכחות שלך ממש ממש עד הימים האחרונים. על האישיות שלך ששלטה בחדר גם כשכל מה שיכולת לעשות זה לשכב כמעט בלי תנועה, גם במעט מאוד מילים. על היכולת שלך גם אז להנות. כל הזמן אמרתי לך, כשנעים, נעים. כל השאר אחר כך. אמרתי לך, זה משפט שכתוב אצלך בפייסבוק. כשבא הרוח, והשלמת עץ מהנהן. הסכמת להנהן כשבא הרוח. וגם כשבאה גלידונית. הבאנו גלידוניות בסוף.
נהדר.
כי גלידונית זה הדבר הטעים של הילדות. אני לא זוכרת את זה גם כי את כבר אוכלת גלידות של גדולים פונפנות וזה גלידונית. זה טעים. בכל פעם שבא טוב, הנהנת לקראתו וקיבלת אותו. לא כולם יודעים ככה. ביום חמישי לפני 10 ימים שכבנו את ואני במיטה שלכם יד ביד, מהחלון השבר רוח. נדמה לי שזה היה היום שבו הקיץ הפסיד סופית. אמרת, הרוח, וואו. ואז אמרת, איזה נעים לי, טוב לי. ואז אמרת, זה פסיכי. אמרתי, מה פסיכי? אמרת, שאני גוססת וטוב לי ככה. הכי טוב לי בחיים. אמרתי, את חושבת שאת גוססת? ואמרת, כן. שאלתי, מה זה אומר בעצם? ואמרת, שהזמן קצוב. שמתישהו, ואז הייתה הפוגה, ואז אמרת, מתישהו אני אלך לנעים. אני אהיה בנעימים. אמרתי לך, את מבינה שבעצם לפעמים המלחמה היא על הזמן הזה? שזה העניין עם המשך? את מבינה איזה דבר זה להצליח להיות בזמן הזה בנעים? ואמרת כן. ואז אמרת, זה ניצחון.
זה באמת סוג של ניצחון מאוד מאוד מרשים. זה הדבר האחרון הצפוי, ולא מפתיע אותי. את אמרת קודם שיש לך את זה מוקלט בווידאו גם. מי צילם אתכם?
צילמנו מלא.
את והיא צילמתם? זאת אומרת, את צילמת אתכם?
לא יכולה הייתה לצלם בשלב הזה. לא, צילמתי את זה. עשינו מלא סלפים, כאילו וידאוים.
וזה משהו שאת מסתכלת בו? ומשהו שאת...
פעמים. היא כל הזמן אמרה, כאילו, איזה חברה טובה, ואיזה טובה את אליי, וכאילו, ורז אמר לי, וכאילו כולם היו כזה אסירי תודה, ולא הצלחתי להסביר להם שזה לא, זה לא קשור. א', זה חלק מזה שגם אי אפשרה את זה. לא הייתי בכזה קודם. זה משהו שהוא אחר לגמרי, זאת אומרת, זה כרוך בכאבים, ובהמשך זה עוד יותר כרוך בכאבים, וזה כרוך בצער, וזה כרוך בכעס, כאילו זה סרטן במוח, זאת אומרת, את יודעת, זה לא רק לאבד את כל מה שהופך את הבן אדם לבן אדם, וזה שבן אדם יכול להיות במיטה שלו, ולהיות נקי, ולהריח טוב, ולהיות עם האנשים שהוא אוהב. לראות בן אדם עוזב את החיים, זה כמו לראות בן אדם נכנס לחיים. יש בזה משהו שהוא לא, זה כמו להיות על אדמה קדושה. זאת אומרת, אני אמרתי על הלידה של יותם, שהייתה לא מולחשת, שזה כמו הסנה בוער, כאילו זה משהו שהוא לא... כשכתבתי את זה בסיפור לידה שלו, אז שאני לא הייתי אף פעם במקום כזה, ואני לא חושבת שאני אהיה אי פעם במקום כזה. הייתי במקום דומה לזה עם מיכל. גם קוסמות, מוות זה קוסמות כזאת, רק מגעילה, מצערת, כאילו, תהו, היה איש, ראו, פוף, איננו עוד. איזה מין דבר זה? זה כאילו גם לא הגיוני. זה לא הגיוני כמו העובדה שאת יושבת בבית קפה וכל בן אדם בבית קפה, את יודע, המרצה באוניברסיטה נהגת באוטובוס, אבל כאילו גם, את יודעת, ראש הממשלה, כל אחד מהאנשים האלה היה בגוף של אישה אחת. זה מטורלל לחלוטין.
גם מוות הוא מטורלל באותה מידה, משום שזה בכלל עוד את המסתורין של הלידה. אנחנו עוד רואים, אני לא יודעת, אבל... מוות זה מושג.
המסתורים של הלידה זה משהו שאין שום דרך להסביר אותו, ובגלל זה צובעים את זה בכל מיני צבעים יפים. הו הו הו, כאילו אין שום דרך, בגלל זה גם שמים נשים באוהלים אדומים. מה, את יכולה לשלוף בן אדם מהפוט שלך?
אבל בעניין המוות זה הסופיות הזאת, האין הזה, הוא לא משהו שבכלל קיים בלוגיקה שלנו.
זה בלוויה של אבא שלי. דבר בלתי נסבל. אבל הבנתי גם שזה גם משהו שאבא זה לא, אמרתי אבא זה מבנה בנפש. וכמו שהלוחות הטקטונים של הנפש שלך זזים, והגוף שלך חורק וזה כואב, את אותו כאב, כשאת הופכת מאישה שיש לה אבא לאישה שאין לה אבא יותר. וגם לזה את לוקח זמן להתרגל.
מתי אבא שלך נפטר?
אבא שלי לא נפטר, אבא שלי מת. הוא מת פשוט. וגם זה שמת זה לא דבר, את חושבת כל החיים שלך, הנה כשאת מתכוננת, את חושבת שמת זה כאילו דבר שקורה. אבל גם מת זה דבר שיש לו משך, זה פועל שהוא לא אירוע. שואלי אותי אם אבא שלי מת.
אבא שלך מת?
כן.
יפה.
חשבת שואלי אותי.
אבא שלך מת? עדיין.
כן.
כן, כן.
אבל הוא גם מת באוקטובר 2014.
כן.
הוא מת ב-21 באוקטובר 2014, ומאז הוא כל הזמן מת. מבינה? זאת אומרת, זה דבר שהוא בכל רגע נתון אבא שלי מת. עכשיו, עם הורים, בגלל שזה אולי דרכו של העולם, וזה נוכחות אחרת בחיים, אבל... תת, אני, מה אני גם צריכה להסתכל בעתת, יש כזה בפייסבוק את המשחק הזה פעם באיך היית נראית בתור גבר. ביי, קחו תמונה של אבא שלי, בהצלחה, אנשים טועים לחשוב שאני אמא שלי, חבל שזו טעות כי היא מאוד יפה, אבל בעצם אני אבא שלי והכל. והכל והכל והכל, אני אבא שלי.
תראי, כל האנשים הקרובים אלינו בעצם מעצבים אותנו בדרך כזאת או אחרת, והורים עושים את זה בדרך כלל בצורה מאוד אינטנסיבית, כי זה גם הרבה זמן, זה גם בתקופה מאוד שאנחנו הרבה יותר רכים לעיצוב.
נכון.
אז ברור שהם שם, גם כשהם מתים.
כן, אבל בסוף את יודעת, יש דבר עם אבא שלי, הוא מת. זאת אומרת, אני יכולה לספר לעצמי הרבה דברים על הנוכחות שלו, ברור שהוא עדיין נוכח בחיים שלי. אני אומרת את המובן מאליו, זה קצת מביך, אבל מת זה מת.
בספר שלך, על מקום היא מצאה, יש סצנה שבה גיבורה אבא שלה מת, והיא מדברת על זה, ויש, אני אקריא לך את השורה, התחלה כל החיים היא התכוננה על הרגע הזה. ילדה קטנה עם הורים מבוגרים יותר משל כל שאר הילדים בשכבה, חוץ מאירית היא נזכרה, אירית הרזה כהדרת דג והעצובה תמיד. שבכיתה, חייבת להמשיך, שכבר בכיתה יצבחו לה השדיים עד שיום אחד הופיע פתאום לבית ספר עם חזייה, לאירית היה אבא קשיש מאוד, כאילו עניין החזייה לא הספיק, זה מאוד משעשע. אבל זה באמת, אני לא מתיימרת להגיד שהדמות של הגר זה את, אבל בנקודה הזאת זה בטוח את.
אז דבר שאני אומרת על הספר, כאילו בגלל שאני נסעתי להודו ויש לי שני ילדים, וזה וזה, אז כאילו כל הזמן זה, אני אומרת, הגר זה לא אני.
אבל הילדה הקטנה עם האבא המבוגר זה...
המוות של אבא של הגר הוא המוות של אבא שלי. אני חושבת שיש לי קובץ בג'ימייל, שכתוב בו משהו שכתבתי בתל השומר, כשהוא היה עוד בתל השומר, עכשיו הוא הלך לאיזה, לתל השומר לבירור, כי היו לו כאבים בירך. ועשו לו איזה סיטי וזה, ולא מודה, whatever, ואז איזה חבר רנטגנולוג, אמר לאמא שלי, תראי, זה לא, אולי, יכול להיות שיש שם משהו, אני לא בדיוק, כאילו כדאי לבדוק, כי כאבים נורא קשים כבר, ואז הוא הלך לתל השומר לבירור, ואני הגעתי לשם עוד באותו ערב, אני גם זוכרת שלפני שהלכתי, אמנתי בדלפק הזה של האחיות, ויש ניירת רפואית כל מיני, ואז היא הלכה לחפש משהו, ואני הסתכלתי, אני קוראת הפוך, והיה כתוב שהם מחפשים, לדעתי הם אמרו ML עם פיזור גרמי. מה זה גרמי אני יודעת, כי זה בעברית, ו-ML במקרה ידעתי, כי אני ידעתי שהם מחפשים לסוג של לוקמיה, ומחפשים סרטן דם עם פיזור, עם גרורות בעצמות, פיזור גרמי זה גרורות בעצמות בעברית. אמרתי משהו, לא עוד בבירור, אני גם זוכרת שבאה הרופאה, כאילו בעודה מאשפזים, וזה אני הגעתי לשלב של האשפוז במחלקה, ואז היא אמרה לו, איך קוראים לך? והוא אמר אמנון, היא אמרה לו, אוקיי, בן כמה אמנון? אז הוא אמר לה, 83, ואז הוא אמר, בינואר אני אהיה בן 83, והיה לו לרגע מין מבט כזה, באתי למחרת והוא הלך לסיטי, לקחו אותו, בינתיים כאילו, ונכנסתי, דפקתי ככה, בדלת של הרופא אמרתי לו שלום, אני תמר, אני הבת של אמנון מחדר ככה וזה, מתי אתם עושים לנו את השיחה? איזו שיחה?
קלטת משהו באיך שרופא הסתכל או במה?
לא, אבל ידעתי שזה מה שהם מחפשים, נו באמת, הבן אדם יש לו כאבים על האיסטור בעצמות, שלחתם לסיטי, בשלב הזה הם כבר בסיטי הם ראו משהו בריאות, מה עוד אתם רוצים? עכשיו העניין עם רופאים זה שיש להם, הם מבינים ב-X, רופאים יודעים להגיד מחלה, מרפאים, אבל מה קורה אם אתם לא יודעים לרפא? באמת, אבא שלי היה בן כמעט 83, עם פרפור פרוזדורים ברקע, עם מחלת, כאילו היה לו COPD, אבל הסרטן הזה צמח כאילו צ'יק צ'ק וזה היה ברור. אז אתם רואים שיש גוש בריאות, אתם רואים שזה יש, עכשיו אתם, בזמן שאתם עסוקים בפתרון התעלומה, הרי ברור שלא תיתנו לו שום טיפולים מחורבנים, והוא גם לא מתאים לשום טיפול, יש לו קוצב, יש לו זה, די, תניחו לבן אדם, תראו מה קורה איתו, לא. הם השפזו, בגלל שהוא כאבים קשים, נתנו לו מיד מורפינים וזה וזה וזה, אז לא ידענו, אבל מורפיום, כל האלו, האוקסיקוד, אוקסיאמו, דברים שעושים בחילה נורא קשה. אז הוא הפסיק לאכול. תוך שבוע, לא היה בן אדם, הוא הפך תולעת אדם. הוא אמר לי, לא, אנחנו עוד לא יודעים, אנחנו עוד לא זה, לא, הם רצו לדעת בדיוק, 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 איזה סוג של סרטן ריאות הזה, אם זה קרצינומה, נון זה, נון זיבי, נון... מה זה מעניין? הבן אדם נוטה למות, נכון? יש לו עכשיו מה? שנה? יש לו יומיים? יש לו שבועיים? יש לו חצי שנה? תנו לו לבחור את המשך, אבל לא. הם המליצו שבינתיים הוא יהיה בקהילה. עכשיו הבן אדם, 1.83 מטר, מי יסעד אותו?
בקהילה זה אומר בבית?
בבית. או לא, בינתיים הוא הלך לאיזה מקום באשדוד, אני עד היום מוכנה להבהיר אותו, בעין להבהיר אותו, היה עניין של טלפונים וניסיונות למצוא מישהו שיבוא להוספיס. תניחו לו.
כמה זמן לקח כל התהליך הזה?
21 יום.
זאת אומרת, הוא לא הגיע ליום הולדת בינואר.
לא, זה מולד באוקטובר. לא, העניין הזה עם הסקרנות שלהם, כאילו, אל תסביעו את סקרנותכם על חשבון אבא שלי.
אני חושבת שהם ממש לא רואים את זה ככה, אני חושבת שהם ממש משוכנעים שהם חייבים לדעת, ככה לימדו אותם, חייבים לברר עד הסוף.
נגיד במקרה של מיכל, GBM, לא מרת ילדים בזה, GBM זה סרטן שבמשך 60 שנה לרפואה אין מה לעשות איתו. וניסו לחתוך לאנשים את המוח, וניסו לעשות, אז כאילו, יש אישה בת 40, לא הייתה בת 48, הוא בחינה בת 47 וקצת. מה אתם כאילו, תתנו לבן אדם רגע להבין, עכשיו תראי, זה גם נכון שהרופאה אמרה למיכל, שהיא לא תחלי מזה, היא אמרה לה את זה. ומיכל אמרה, אני אמצא את נרטיב הנלחמים בסרטן וזה, I don't judge her.
דבר מאוד מקובל בתרבות שלנו, גם כשמתארים אנשים שמתו אחרי, אז הם מתו אחרי מאבק.
נכון.
כאלה שמחלימים אז הם ניצחו.
אבל לפעמים זה
הטרמינולוגיה שלנו, נכון.
תראי, היא חולה.
אבל זה לא מפתיע אותי.
אבל היא ככה גם כשהיא לא חולה. בקיצור, הם הגיעו, הוא הגיע עם אמא שלי באמבולנס, ואז באתי לחדר שלו, ואמא שלי באה, ופתאום, שתביני שכאילו שבוע קודם, או בשבת שלפני כן, הוא היה מסומם שאין דברים כאלה באמת. ואני אמרתי לו, אבא, אבא, צריך לדבר רגע על הלוויה. כי אבא שלי לא היה מוכן להיקבר עם רב. ולכן הוא תרם את גופתו למדע, כדי ש... עכשיו אני כבר קלטתי שבמכון הפתולוגי עובדת אישה שהיא בעצמה בלי לב, כנראה תרמה את ליבה למדע. אמרתי לה, תגידי, מה קורה נגיד, אוקיי, אבא שלי תורם את גופתו למדע, אבל מה קורה אחר כך? זאת אומרת, אחרי שגמרתם לעשות מה שאתם עושים, מה קורה? אז היא אמרה לי, יש שתי אפשרויות. אחת זה שמתקשרים ואומרים לכם, ואז אתם לוקחים אותו בסקית, לא יודעת, דוגי בג כאילו, וקוברים אותו כרצונכם, לא יודעת מה. ואפשר שקוברים פה. אמרתי, למי מתקשרים? אז היא אמרה, כאילו לנקסט אוף קין, נגיד לי אמא שלי.
כעבור שנה?
היא לא יודעת להגיד. כל דבר היא גם לא יודעת להגיד. אני לא יודעת להגיד. אמרתי לה, זה חצי שנה, זה שנה, זה שלושה חודשים, זה שנתיים. אני לא יודעת להגיד. אולי הם ימצאו שאין מה לעשות איתו אחרי יומיים. אולי הם כבר יבינו שהוא בלי מוחלט אחרי חצי שעה. אולי פתאום יגלו ש... לא יודעת מה, יגלו שהיה לו מוח בצורת קבב רומני, ולא פגשו כזה, וירצו לעשות פייפר פורץ דרך. היא לא יודעת. אמרתי לה, ולמי מתקשרים? אי אפשר שלא יתקשרו לאמא שלי? לא. לא הייתה מוכנה בשום אופן, ואמרתי לה, אבל אי אפשר שיתקשרו אליי? לא, אי אפשר שיתקשרו אליי.
את לא מספיק רמאית. את יכולת פשוט לתת את הטלפון שלך, איפה שכתוב השם של אמא שלך.
לא, אבל יש שם, לדעתי, יש לו כזה צוואה בחיים, הייתה לו כמובן צוואה בחיים, לילך וזה, רואה. היה כתוב למי לפנות. אמרתי, אוקיי, ונגיד שאתם לא מתקשרים, מה זה אומר קוברים? ואז היא אמרה, כאילו, זה נכון שזורקים לבור, אבל במילא עומד שם איזה מישהו ואומר קדיש. איזה רב. ובכל מקרה קוברים בקבורה יהודית. אמרתי לאבא שלי, אבא, עכשיו הוא כולו בענייני המורפיום, מה שמפריע לך, זה מפריע לך שיגידו את הקדיש, או מפריע לך הרב? לא זוכרת אפילו איך הוא ענה. הוא היה שם כל כך זווה שאני ישבתי שם, שרתי שחקי. נגיד שחקי זה שיר שאבא שלי אמר עליו, זה שיר של אבא שלי.
כן.
נגיד, שקיעה נוגה, או היו לילות, זה שיר שהוא היה אומר, זה שיר של ההורים שלי. כי באמת גם הוא היה גבוה בהיר וגבוה כזמר, והיא הייתה כזה זה, נהג גלות, הוא היה חלוץ, היא הייתה בת מושבה. בקיצור, ישבתי שם, שרתי, שחתי, זה היה לשיר, כאילו ישבתי שם ושרתי לעצמי, הרי הבן אדם כאילו, לא ידעתי אם הוא שמרתי לו, אבא, אם אתה צריך ללכת, אתה לא צריך להישאר בגללי. הכל היה שם, זה היה מקום עם אגרסיה באוויר, ואנשים הם כל כך צריכים עדינות וצריכים רוח. באמת זה היה מחריד, ואז כשהוא הגיע להוספיס, אז כמה שעות אחרי זה, כשנכנסנו לחדר, כדעת, רחצו אותו וזה, פתאום זה היה אחר, זאת אומרת, היה נעים בחדר, היה נעים, הוא היה נקי.
איפה הוא היה בהוספיס?
בתל השומר. והוא היה נינוח, ברמה כזאת שאני 3 ימים קודם יכלתי לו למות, ופתאום חשבתי, אולי הוא יכול להיות עוד איזה שבוע, שבועיים, ואולי אנשים יבואו להיפרד, ואולי, עכשיו דיברתי שם עם הרופאה, יש שם רופאה גאונה, באמת, פתאום ברח לי השם שלה, אבל סיפרנו לה את הסיפור. עכשיו כדי להעביר אותה להוספיס, הלכתי יום קודם, עוד נכנסתי ביום ראשון על הבוקר, אני רוצה שתיתנו לי פתק, שכתוב עליי, שאבא שלי הולך למות, שאין מה לעשות בשבילו. ואז היה איזה כזה, הבן אדם מפלבל בעיניו, וזה טוב, בסוף נתנו לי את הפתק הנעל. עכשיו, בעודי מחכה לו למחרת בתל השומר, קשרים, שלום, מדברים מהמחלקה האונקולוגית, אמנון לא עונה, אנחנו רצינו להזמין אותו לפגישה עם האונקולוג, כאילו הם הצליחו להבין איזה סוג סרטן יש לו, הידד, אמרתי, אמנון, אני מחכה לו מחוץ להוספיס, שאליו הוא הולך כי הוא גמור לגמרי, ולא היה בזה צורך גם לפני 3 שבועות, אני מצטערת, מצטערת, הם כולם מצטערים. הרופאה בהוספיס אמרה לי, אני אומרת להם, אני מעבירה להם הרצאות, ואני אומרת להם, כשבן אדם הולך לקבל מורפינים, תתחילו עם פרמין. אנשים מתים מרעב, הם מתים כי הם מפסיקים לאכול, כי המורפיום לכל סוגיו עושה בחילה מחרידה. גם מעט את כל הפעילות של הגוף, אבל... תת, כאילו, בסוף הדברים הכואבים זה, תת, אנחנו אומרים סרטן וזה וזה, בסוף מה שכואב לך זה החור של התחת. מה לעשות? זה הכי חנוך לויני בעולם, אבל בסוף זה זה. את כאילו רוצה למות מהפיסורה, את לא רוצה למות מהסרטן, נכון? אז אם יש לך צירות בגלל המורפיום, אז תהיה לך פיסורה, אז תרצי למות מזה, זה הדבר שיהפוך את החיים שלך לגיהנום.
אבל אני רוצה לדעת מאיפה המעשיות הזאת שלך.
מה זאת אומרת מעשיות?
את יודעת, אני זוכרת שכשאבא שלי באמת זה כבר היה ברור שזה הסוף וכל זה. אני הייתי מין זומבי מאורפל כזה, שמאוד התקשה.
אני הייתי זומבי מאוד מאורפל עם אבא שלי. אבל לכעוס אני, כשאני כועסת, אני כועסת.
לא, אבל את גם מסדרת, ואת מסוגלת להתקשר, ואת מסוגלת לדבר, ואת מסוגלת להגיד לאבא שלך, צריך לדבר על הלוויה. את לא הולכת על קצות האצבעות מסביב.
אמא שלי פעם אמרה לי, לא בהקשר הזה אני חושבת, את כמו אבא שלך, כבר אמת, את עושה מה שצריך. אני לא יודעת להגיד לך, תת לא סעדתי אותו, לא החלפתי לו חיתול. אם היה צריך הייתי כנראה עושה. הדבר הזה, מיכל, אני לא יודעת להגיד למה, זו הייתה, זו מילה שאני לא אוהבת, זכות, זה כזה, זכות, זכות. מה הייתי אמורה לעשות? אני באתי לשם וראיתי אישה בת גילי על הספה. כל המערכות זנחו אותה והיא אפילו לא, אין מישהו שישב איתה רגע ויגיד, אין עוד מלא זמן, מה את רוצה? מה ישמח אותך? מה מפחיד אותך? מה צריך? מה מתחשק לך? מה בא לך? למה את מתגעגעת? זה כאילו, תחשבי על, זה כל כך אקוטי, המצב הזה, ותחשבי אבא ואמא ושני ילדים, והילד עוזר בעסק של אבא, לא כולם יכולים לעזור לך, יש אנשים שהם עול, שאת צריכה לארח אותם, והם לא מבינים בכלל מה את צריכה, ואת, זה נורא קשה. כן. אז באתי לשם, עכשיו, וידעתי שאני יודעת, אני יודעת את זה, ואני גם יכולה את זה. אז מה אני אמורה לעשות עכשיו? זה כמו העבודה שאני עושה, זה לא מעניין אותי, השם שלי בעיתון, זה לא מעניין אותי לכתוב כתבה על, אם בידיעות פעם שלחו אותי לאתונה, לראיין את חריס אלקסיו, ברור שאמרתי כן, כי זה גם כלל הופעה, וכאילו חריס אלקסיו, מהמם. הדבר הזה, נגיד, כמו הדבר של לחפור בפגיעות מיניות, ובאמת, את יודעת, זה לא, מבחינת מה עדיף לי? ברור שזה לא עדיף לי. ברור שלא עדיף לי לכתוב כתבה עכשיו על ההתאמרויות בתאגיד, תחקיר 2 חלקים. נכון? זה הגוף שמחזיק הכי הרבה תקציבים, כמו שכשהתחלתי לעבוד על זה, אמר מישהו בקרבתי, טוב, את את הסדרה שתכתבי כבר היא לא תעלה בתאגיד.
כן.
מבינה? אז כאילו גם זה, את לא רוצה, אבל את אמורה להיות מסוגלת להפנות את הראש. בשביל זה להפנות את המבט, לעשות כאילו לא ראית. ואני כבר נכנסתי הביתה שלהם. ואני ראיתי שהיא על הספה. ואני יודעת מה אפשר לעשות, אז מה אני אמורה לעשות?
אבל בעניין אבא שלך, ההתכוננת הזה, אני מאוד מבינה אותו, כי זה לא התכוננת, כאילו קמת בבוקר כל היום וחשבת אוי ובוי, מתי שהוא אבא ימות, אבל זה כל הזמן מרחף שם ברקע, בגלל הגיל הזה, ובגלל שלאחרים יש הורים הרבה יותר צעירים, ובגלל שאת יודעת שמתי שהוא זה יגיע.
אי אפשר להתכונן לזה, אבל גם אי אפשר להתכונן לתינוק. אם אני עומד מאחורי ההשוואה הזאת, כמו האירוע הזה ש... בהתחלה יושבים 3 אנשים בחדר, אחת על הברכיים, על 6 צועקת, אחד עומד, מסתכל, אחת מעשה לה את הגב התחתון, אולי גם הוא שעומד, אני לא יודעת אם הוא מאחוריי, אבל יש שם עיסויים, ואז פתאום יש 4 אנשים בחדר. טלאם! זה אותו דבר. באמת, המוות של אבא של הגר הוא המוות של אבא שלי, כולל הטלפון, כולל הפרוסדור, כולל הכל. כשבאתי הוא באמת היה חם, כאן, הוא היה חם בעורף, מתחת לה, ואחרי זה הוא היה פחות חם. גם ראיתי את סבתא שלי מתה, וראיתי את מיכל מתה. כשאת רואה את המוות, אז את רואה, בסדר? המוח שלך מבין את העובדות. ואת גם רואה תינוק, הנה תינוק, קודם הוא לא היה, ועכשיו הוא היה, והיה גם ההיבריס הזה של לתת לו שם, של לעשות עוד בן אדם בעולם, זה משהו מטורלל, זה משהו מטורלל, באמת, כל האירוע הזה שקוראים לו גוף האדם, המין האנושי, זה דברים מטורללים מאוד, מטורללים, וגם כלבים יודעים את הדבר הזה לעשות, זה משהו, וגם הם מתים, לא יודעת, ההיעדר הזה, באמת, זה כמו, היה איש, טאדם, איך זה, אני לא מאמינה שזה קרה עכשיו, אני יודעת שזה קרה, אני ראיתי בעיניי שזה קרה, זה קרה. איך יכול להיות הדבר הזה? שרגע יש בן אדם, ואז אין אותו. אז הזיכרון זה דבר ש... דברים מתפוגגים, נכון?
דברים מתפוגגים, והדבר היותר קשה בעיניי הוא ש... נגיד, עוברת שנה ואת מתגעגעת, ועוברים שנתיים ואת מתגעגעת, וגעגוע מקבל באמת כל מיני צבעים ועוצמות שונות עם הזמן, אבל הוא לא באמת נעלם, ואת כל הזמן מתגעגעת, אבל זה נמשך, זה לא נפסק.
מת זה מת, זה לא מפסיק למות. אין זה אין, זה משהו, זה געגוע, הוא ישות כאילו בפני עצמה. עכשיו גם אתה, נגיד, רחלי חברה שלי, אמא שלה מתה כמה שנים קודם, והיא אמרה לי משהו על שהשנה הראשונה היא הכי קשה, ואחרי זה משהו משתנה. עכשיו, אני הייתי כל כך בהזיה, בימים שלפני שהוא מת, וכשהוא מת אני זוכרת את עצמי בחניון של תל השומר, ביום שלפני שהוא מת, אני הרגשתי שאם אני אגע אם אני אושיט יד לגעת בדשבורד, אז זה יהיה כמו במטריקס גילו, שהוא נוגע היד שלי יכולה לעבור דרך הדשבורד. הדברים, הצבעים היו רבועים. לא, מי יכול בכלל לטעות? אני כאילו מגמגם, מי יכול להבין בכלל את האירוע הזה, שבו עד עכשיו היה מישהו, ועכשיו אין אותו, זה לא אין אותו כי הוא נסע לחול. הוא אין אותו. המוות הוא הזיה. הוא הזיה, זה הזיה. כאילו אמרת שקראת בפייסבוק. קצת איבדתי חשק מפייסבוק בזמן האחרון, כי כאילו אני מרגישה, היה זמן שזה היה מאוד אישי בשבילי, וכתבתי כאילו מה שבא לי וזה, ועכשיו זה נהיה מין כזה פורמט שכולם עושים אותו, ואני מרגישה שזה מזויף לעשות את זה כבר, אני לא יודעת, עוד לא... זה נורא מוזר.
אני כל כך לא יכולתי לחלוק את מות הוריי, שאני לא הרשיתי לאף חברה לבוא, לא ללוויה ולא לשבעה.
קודם כל, השבעה זה אירוע הזוי, אני הייתי מסתולה כל השבעה, באו אנשים לשבעה, זה כמו חקירת שבא כזה, כל היום אח שלי באמת אמר שצריך לעשות כזה,
פריקונטלי,
ask questions, כזה, כל הזמן, באים אנשים, מתייפחים לך לכתף, את צריכה לנחם אותם, כי הם באמת מאוד עצובים, שאבא שלך מת, אוי, אני ממש מצטערת שאבא שלי מת, כי אתה מאוד עצוב, ביי, זה אירוע הזוי. זה לא היה קשור ליכולה לחלוק, האורך של ידיעות דאז, אמר בדסק, כאילו היה את ההלוויה, היה הספד, ואז פשוט העלית את ההספד. ואז הוא אמר, אמרו לי את זה, שהוא אמר בדסק, שהם חייבים לקרוא את ההספד שכתבתי, וזה היה מאוד מוזר בעיניי, שמתייחס לזה בתור טקסט בכלל, כאילו שישבתי ובחרתי מילים. כל השנה הזאת, וגם אחר כך, גם היה בזה משהו, זה היה המקום שבו הלכתי להתאבל על אבא שלי. וזה לא שיניים, יקראו את זה, גם כאילו, אני לא כותבת, כאילו בשביל... כולם כותבים כדי שיקראו, אבל אני לא חושבת מה נכון להגיד. אני כותבת כמו ששוחים, כמו שישנים. לא טוב לי לתכנן דברים גם. פשוט כתבתי את זה, כי כאילו לא היה לי מה לעשות עם האומללות. לא, אני נגד המוות. אני נגד, זה לא בסדר. זאת אומרת, עכשיו אני מבינה שככה זה העולם. אני לא גדלתי עם מוות. זאת אומרת, אנשים מכירים מחלות ומוות וזה. לי היו סבים וסבתות. הסבא הראשון שלי מת כאילו כשהייתי בי"ב בית. זה לא חלק מהחיים שלי. ואז סבא שלי השני מת, וסבתא שלי ישבה חמש שנים, עשר שנים, כמה שנים, מ-91, לא, היא מתה ב-2003, 12 שנים. ישבה על המזוודה, היא אמרה, אני יושבת על המזוודות. חכה שההוא ייקח אותי גם, לא לקח. פחד נראה לי שאם היא תבוא איזה חרבו דרבו היא תעשה לו. לא גדלתי עם זה, זאת אומרת, לא גדלתי עם... אני יודעת שיש מוות, כאילו גם קראתי ספרים וזה כל מיני. לא היה, וגם לא היה פייסבוק. עכשיו בפייסבוק את רואה מלא נשים צעירות מתות. נגיד, כשבאתי לגרעין, אז יונתן מהגרעין שלי, אבא שלו מת. היה לו אבא שמת. בדיעבד, לא מזמן דיברתי איתו על זה, כי רק אז הבנתי שזה קרה ממש...
לא הרבה זמן
כמה
קודם.
כמה חודשים קודם. הוא היה בן, היינו בן 18, כאילו... אבל זה היה חריג. אז עכשיו אני אומרת, אוקיי, א', סביבים, הילדים שלי ראו יותר מוות מאשר אני, כי אבא שלי מת כשהם היו קטנים. והבת של חברה שלי מתה, והם יודעים. וחברה שלי מתה, והם יודעים. אני נגד, אני נגד הדבר הזה. אני חושבת שלאנשים מגיע לחיות. אבל כשזה מה שיש, זה מה שיש. זאת אומרת, בזמן של מיכל וגם אחרי מיכל היה איזה זמן, הייתי כזה בין, עזבתי את ידיעות בשום כוונה לחזור לתשקורת, ever, משם במיאוס שאי אפשר לדמיין אותו באמת. והיה איזה זמן שהשתעשעתי בדבר הזה, השתעשעתי, זה לא המילה אולי, אבל הייתי, I was in my element.
הרגשת שזה מה שאת רוצה לעשות גם?
כן, ואפילו היה איזה סוג של ברור כזה, אבל לא רציתי להיות, ידעתי לנהל את הדבר הזה, זאת אומרת, ידעתי גם לעשות מסאז', זאת אומרת, גם להיות בגוף, וגם לספר בדיחות, וגם להסביר מה זה ייפוי כוח מתמשך, ולעשות את השיחה הקשה, ולעשות את כל ההפקה שמסביב, hands on, כאילו, לא לנהל את זה במין לשלוח שלכים וזה, לא, זה היה כזה, להיות בזמן הנכון במקום הזה.
וחזרת לעיתונות.
חזרתי לתחקיר של נוריה, שגם דבר שאת יודעת, את אומרת, אנשים אומרים לי בשנה הזאת, אבל איך את עומדת בזה? איך את יכולה? ואני אומרת, אני חושבת על זה הרבה, כאילו לא הייתי, כל החיים שלי הייתי עורכת, זה לא עניין אותי להיות כתבת.
עושה באמת דברים נורא חשובים, לא, תעזבי, זה דברים ש...
כמו שאומרים, עבודת קודש, אבל לא רוצה עבודת קודש, ולא רוצה למות על קידוש השם, זה גם מביך כל הדבר הזה. אבל בסוף את יודעת, זה מפעיל אותי, זה נכון.
טוב, בואי נקליט.
גם את זה היא עשתה ביום האחרון, שלא ידעה עליו שזה מה שהוא עד למחרת. כשצלצול הטלפון הבהיל אותה מחלום טרוף, והיא ראתה שהשעה 5:36, לפני שישיבה והמילים המעטות הספיקו כדי שתבין הכל מיד. והיא נתקה והתלבשה והעירה את גילי, וביקשה שיודיע לאוהד, ויבקש ממנו להודיע לאמא, ואולי גם צחצחה שיניים וטסה בכבישים ריקים מוארים, באור כתום של פנסי הלילה. ו25 דקות אחרי הצלצול המעורר כבר עמדה בפתח המחלקה ושאלה בקול רם מדי, הוא כבר מת? והאח שמאחורי הדלפק הרים אליה העיניים, אבל היא לא המתינה לתשובה, אלא רצה במורד המסדרון אל החדר המואר באור רך, ושם מונח על גבו ושקט ובודד, עיניו העצומות פונות אל התקרה, והוא לבוש גופייה, שכב האב היחיד שהיה לה, אביה המסופם והכעסן והנחמד, שבהתחלה היה חי ואחר כך היה עוד לא מת, וחיית היה מת לחלוטין, והגר התכופפה ואמרה אבא, והרגישה את הדמעות בעוד ואת הסנטר מתכמת ואמרה אבא, ונגעה בזרוע חשופה והרגישה שהוא חם. אגר התיישבה על המיטה, חרדה לרגע שתכאיב לו, ואז חריכה והתקרבה אליו, דוחקת מעט את גופו בישבנה ואמרה בקול זוז קצת, והדמעות זלגו מעיני הכבדות והיא אמרה, אבא, אבא, ולקחה את כף ידו ובחנה את האצבעות, שטרם פשט בהם כישיון המוות, אצבעות רכות עדיין, שתמיד גזז את ציפורניהן עד חורמה, ורק בשבועות האחרונים פתאום ערכו מעט, ואת הבעת הניסויים שמולם לא הסיר, ואת קצה הקמיצה המקוצצת, זכר לתאונה שקרתה בנערותו ושפתאום לא הצליחה לזכור את פרטיה ורק זכרה את הפעם הראשונה שסיפר לה על כך ואיך שאלה עיני הילדה של הפעורות זה כאב לך? והוא ענה בכלל לא ובקולו מן הפתעה שעדיין לא הוקלה למרות השנים שחלפו לא הרגשתי שום דבר והיא שילבה את אצבעותיה באצבעותיו והתבוננה באצבעותיו שבאצבעותיה וישבה ככה זמן מה ובחנה את אפו ואת שפתיו ואת שפמו ואת שערו הפרוע תמיד ושיננה שלא לשכוח מבעד למפתח החולצה הציצו שערות החזה הלבנות והיא בעתה בהן בתחושה שמשהו לא נכון ואז הבינה ידע שצברה במשך שנים של עמידה דמומה ליד מיטתו שהוא לא נושם. הוא לא נושם וזה לא מפחיד וזה לא מדאיג כי כל מה שיכול היה לקרות כבר קרה והוא פשוט מת כבר וזהו. הפעם הוא מת. היא רצתה לטלטל אותו שיתעורר אבל במקום זה יושיט היד לגעת בלחיו והלחי הייתה פתאום חמה פחות והיא הבינה שהוא מתקרר ואמרה אבא. ואז היא רחנה מעלה ושלחה יד אל מתחת לאורפו הכבד ואל בין שכמותיו, שם עוד היה חם כמו האיש החי שהיה אביה. והיא הצמידה לחי אל לחיו המתקררת והזיפים שלו שרטו אותה וגם את זה היא שיננה. את זה שהוא דוקר ותמיד היה דוקר, ובכתה ואמרה אבא, אבא. עד ששמעה קולות במסדרון והזדקפה ונגבה עיניים והסתובבה אל הדלת ולאמא שעמדה שם ולאוהד שעמד מאחוריה אמרה היי. ואמא שלה אמרה הוא מת? והגר אמרה שכן.
תמר, אני מסכימה איתך לגמרי שזה לא סידור טוב העניין הזה שאנשים מתים בסוף.
לא באמצע גם, אולי בסוף עוד כאילו אני מוכנה לקבל שזה העולם, באמצע אני לא מוכנה.
הרבה מאוד תודה שחלקת איתי את הסיפורים.
תודה שהזמנת.
איזה
מגניבה שאת עושה את זה.